אנחנו רגע לפני פסח, תשפ"ד, אפריל 2024. תקופה מורכבת, חצי שנה לתוך המלחמה. מצד אחד, הרבה אנשים פוטרו, התקשו להישאר באותה עבודה בעקבות המלחמה, מילואים, בני בנות זוג של מילואים ניקים, אנשים מפונים, המון תנודות של אנשים בשוק הישראלי שמובילות לשינויים בתעסוקה. הילד, האגודה הישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה, החליטה לעשות 3 שבועות מרוכזים, שכל ערב עשו מה שהם קראו מבזק תעסוקה, הרצאה של 30 דקות קצרה וממוקדת, שמיועדת לאנשים שמחפשים עבודה. הזמינו אותי לדבר על איך לענות לכל שאלה בראיון, לתת טיפים מתוך השיטה של ראיון התנהגותי מצבי. אז אני רוצה להזמין אתכם לשמוע את ההרצאה שעשיתי ואת התשובות שנתתי לאנשים שהשתתפו ושאלו בסוף. הרצאה ממוקדת על איך להתראיין, איך לענות על השאלות המאתגרות והמורכבות דווקא היום בנקודה הזאת של 30 שנה לתוך המלחמה וכל השינויים שעוברים עלינו, בתקווה שבאמת כל מי שמחפש היום עבודה ומעבר לכל האתגרים מתמודדת גם אם למצוא עבודה שתעשה לכם טוב. אני מקווה שהטיפים שנתתי והכלים להכנה לרעיון יעזרו לכם להגיע ולעבור את התהליך הזה באמת הכי הכי טוב שאתם יכולים. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, דווקא לצד ההפוך של איך להתראיין ואיך להתכונן לרעיון, איך לענות לכל שאלה ברעיון. פתיחה ונתחיל.
שוב איתכם בהרצאה שתסגור את השבוע הזה לפנינו, עוד שבועיים שלמים של תוכן מלא וגדוש. אני אלה בר צבי, היום בכובע המערכת של נורית, לפעמים בכובע המרצה. אני מייצגת את אגודת איילת. איילת היא אגודה ישראלית לייעוץ תעסוקתי ופיתוח קריירה. אגודת איילת היא אגודה מקצועית שיזמה את פרויקט מבזקי תעסוקה למען מפונים מצפון ודרום, חיילים וחיילות, מילואימניקים ומילואימניקיות שלנו וכל מי שהתעסוקה שלו נפגעה בזמן המלחמה. מבזקי התעסוקה הם סדרת הרצאות שהחלו ב-31 למרץ וימשכו עד ה-18 לאפריל בכל ערב בשעה 8 בערב עד 8:30, במטרתן להנגיש כלים שימושיים ומעשיים שיעזרו להשתלבות חזרה בשוק התעסוקה. ההרצאות מוקלטות ויעמדו לרשותכם ממש בקרוב בערוץ היוטיוב של אגודת איילת. במהלך ההרצאה אתם יכולים לכתוב שאלות ב-Q&A, question and answers, ובסוף ההרצאה אני אסוף את השאלות ומורית תתייחס אליהן. אני ממש שמחה להזמין אותך, מורית. מורית היא אושייה בתחומה, מומחית לגיוס עובדים בעידן החדש, מפתחת שיטת רעיון התנהגותי מצבי ומנכ"לית מורית, עובדת כבר 19 שנים עם ארגונים מגייסים ומלמדת נשות ואנשי משאבי אנוש איך לגייס בשיטה שפיתחה. אני מכירה את מורית, וואה, באמת באמת מימים ימימה כשהייתי במשאבי אנוש. בעבר הדריכה אלפי מחפשי עבודה איך להתראיין בשיטה, והיום היא תביא תובנות מהיכרות שני הצדדים, המראיינים והמתראיינים, כדי לתת לכם טיפים וכלים איך להציג את עצמכם ולענות על כל שאלה שתשאלו. אז אלייך מורית.
כן, תודה אלה, תודה על האינטרודקשן וערב טוב לכולם. אז אני יכולה לדלג הלאה על השקף שלה להציג את עצמי. ואני רוצה להגיד שזה מאתגר לדבר על הבעיות ברעיונות, כי מצד אחד יש המון אנשים שיודעים לרעיין מצוין, ומצד שני אתם לא תמיד יודעים עם מי תיפגשו. ביום יום שלי, כמו שאלה אמרה, אני מלמדת מראיינים איך לרעיין, אז חלק מהאנשים שיראיינו אתכם יראיינו, נקרא לזה, בשיטה שלי, וחלק יראיינו אתכם אחרת, ואני רוצה לתת לכם כלים שלא משנה מה, את מי תפגשו, מי יראיין אתכם, עדיין תוכלו להציג את עצמכם בצורה הכי טובה. והקושי הזה של זה שאין לנו באמת שליטה על השאלות שנשאל, שם עלינו המון אחריות כמתראיינים, סליחה, נפלה לי פה על הטף, שם עלינו הרבה אחריות על התשובות שאנחנו משיבים. וכשאני אומרת שיש מראיינים שלא יודעים לראיין, הם לפעמים שואלים שאלות לא נכונות, הם לפעמים שואלים שאלות ממש פוגעניות, לפעמים שואלים שאלות לא חוקיות, או שאלות לא מקצועיות. אני אגיד רגע לזכותם שלא לא כולם יודעים, לא את כולם לימדו. אני ממש נפגשת ביום יום עם מנהלים שאף פעם לא למדו איך לראיין, ופשוט חשבו שצריך לזרום עם זה. לפעמים ממש מנהלים בכירים שכבר הרבה מאוד שנים מראיינים, ואף אחד לא עצר לתת להם כלים. אז רגע, זה ככה לזכותם, אבל כן חשוב להגיד שיש לכם זמן מאוד מאוד קצר ברעיון להציג מי אתם, גם אם הרעיון הוא של שעה וגם אם זה שלושה מפגשים ושלוש שעות, זה עדיין זמן מאוד קצר כדי להציג מי אתם, כדי לשכנע. ואני אגיד עוד כוכבית, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל לא אמרתי שאני רוצה לעזור לכם להתקבל, כי אני לא חושבת שלהתקבל זה תמיד המטרה. המטרה היא שלארגון שאני מתאימה אני אתקבל אליו, ואז בהחלט אני רוצה שתציגו את עצמכם טוב, מדויק, את מי אתם באמת, מה אתם יכולים להביא, כדי שאם תתאימו לאותו ארגון, ידעו לזהות את זה ולראות את זה, אפילו אם אין לכם את הקורות חיים המדויקים, אפילו אם אין לכם ניסיון בעבר, אפילו אם אתם אחרי מילואים של הרבה חודשים ואולי עוד מילואים לפניכם, ואני יודעת שהסיפור של המילואים עכשיו ככה מאוד מאוד מעסיק, ואנשים חוששים להציג את זה, לא להציג את זה, את זה שעושים הרבה ימי מילואים. אז חשוב לי כן לשים ככה את כל זה ברקע, ולהגיד ברור לי שלהגיע היום לרעיונות זה לא פשוט, ועם זה עדיין לא לכל תפקיד אנחנו מתאימים, ואני רוצה לתת לכם את הכלים כן להציג את עצמכם כדי שיכירו מי אתם באמת. ומתוך אותה היכרות איתכם, ומהצד השני ההיכרות שיש למראיינים שלכם עם התפקיד, עם הארגון, שהם יוכלו להחליט אם אתם מתאימים ואם אתם מדויקים עבורם כרגע. ולכן אנחנו נדבר על איך לענות על שאלות ברעיון, כך שלא משנה מה ישאלו אתכם, אתם תוכלו להציג את עצמכם בצורה טובה, שגם מראיינים, נקרא לזה פחות טובים או פחות מדויקים, יצליחו להכיר אתכם. וזה אתגר מאוד גדול, זה לקחת על הכתפיים שלכם גם את ה, נקרא לזה, את האחריות לשאול וגם את האחריות לענות, אבל רק כשאתם תיקחו, נקרא לזה, את האחריות הכפולה, תוכלו להציג את עצמכם הרבה הרבה יותר מדויק. ואני אגיד בסוגריים, ככה אלה אמרה שבאמת הדרכתי אלפי אנשים בעבר, חלק מסיפורי ההצלחה הכי גדולים שלי בתקופה שהדרכתי מחפשי עבודה, שהיום אני לא עושה, כן? אז חשוב לי להגיד, היום אני לא מלווה אנשים שמחפשים עבודה, אני לא מלווה אנשים בתהליך, אני עובדת היום נטו רק עם הארגונים, אבל באותה תקופה חלק מסיפורי ההצלחה שלי היו שאנשים באו, ניגשו לתפקיד אחד, ובסוף התקבלו לתפקיד יותר בכיר, יותר מתקדם, יותר מקצועי, כי הם הציגו כוח טוב את הכישורים והיכולות שלהם. וזה חלק מהמטרה מבחינתי עבורכם היום, שתוכלו להציג את עצמכם מאוד מדויק. השלב הראשון כשאנחנו ניגשים להתחיל לחפש עבודה הוא להתמקד, ולהבין מה מניע אותי ולאן אני הולכת, לאיזה כיוון אני רוצה לחפש עבודה, להיות מאוד מאוד ממוקדים בעצמכם. אני ממש פוגשת ברמה יומית אנשים שבאים להתייעץ איתי, וחברים, חברים של חברים, אנשים שעבדתי איתם בעבר, ואני שואלת, אוקיי, מה את מחפשת? מה אתה מחפש? והיא אומרת לי, לא ממש אכפת לי, העיקר שזה יהיה נגיד עבודה עם אנשים. אני עובדת, אני בעולם של משאבי אנוש, הרבה מתעסקים עם משאבי אנוש, מישהי אמרה לי שבוע שעבר, לא אכפת לי אם אני אהיה מנהלת משאבי אנוש, אם אני אהיה אדמיניסטרטורית, אם אני אהיה רכזת, נתנה את כל הקשת, תיקחו את זה משהו על טווח של 20 שנה פחות או יותר, של התמקצעות בתחום. וזה לא מאפשר לה, לאותה אחת, למצוא שוב עבודה. אנחנו חייבים להגיע הרבה יותר ממוקדים ומדויקים, קודם כל עם עצמנו, כי אנחנו באמת לא מתאימים לכל תפקיד, ולא כל תפקיד יאפשר לנו לצמוח ולפרוח, ואני אשתף אתכם בכלי שאני עבדתי איתו כשיצאתי לעצמאות, לפני עוד מעט 19 שנה, ואני באמת חושבת שזה כלי פנטסטי. יש עוד כלי דומה לו, איקיגאי היפני, שיש בו עוד עיגול, אבל אני, השלושה עיגולים האלה ככה משרתים אותי כבר באמת 20 שנה. ג'ים קולינס בספר שלו מציג את מודל הקיפוד, בספר מטוב למצוין, הוא שם את זה לארגונים, אבל זה לחלוטין נכון בעיניי גם בשבילנו ברמה האישית, והוא מזמין את הארגון, או ניקח את זה אותנו כבני אדם, לחפש את השילוב בין שלושת הדברים, בין שלושת המעגלים, התשוקה שלנו, מה מסעיר אותנו, ממה אני מאוד מאוד נהנית, מה כיף לי לעשות, מה אני עושה הכי טוב בעולם, הכישורים שלי, היכולות שלי, ואיפה יש כסף, על מה אנשים יהיו מוכנים לשלם לי. ואנחנו מחפשים את השילוב הזה, ולא תמיד יש לנו את המידע על כל שלושת המעגלים, לפעמים זה דורש חשיבה, לפעמים זה דורש לשבת עם אנשים שעבדו איתנו, ולשאול מה אתם חושבים שאני עושה הכי טוב בעולם. אני עושה את זה הרבה פעמים בחלק של העצמאות, לדבר עם אנשים שעבדתי איתם, שהיו לקוחות שלי, ולשאול כשאתם מספרים עליי למישהו אחר, מה אתם מספרים. אז אני ממליצה קודם כל, כשאתם מתכוננים לתהליך של גיוס או לרעיון, תעשו עם עצמכם את העבודה הזאת, את הדיוק הזה, את המיקוד, לחפש את נקודת החיבור בין שלושת המעגלים האלה, כדי שכשאתם מחפשים אחר כך עבודה, תהיו הרבה יותר מדויקים. יש פה איזו טעות מאוד מאוד נפוצה, שחושבים שאם אני אגיד שאני מתאימה להכל, אז גם אם יתפתח כזה וכזה וכזה, אז לכולם אני אתאים, וזה בדיוק ההפך. אם אתם אומרים, ההתמחות שאני רוצה להיות בה היא X, יש תחום אחד שרלוונטי לי, מעניין אותי, אז מי שיראה אתכם ירגיש אתכם הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר ממוקדים, יהיה הרבה יותר קל להגיד אם זה מתאים לכם או לא מתאים לכם. ברגע שאתם באים מפוזרים, הרבה הרבה יותר קשה לנהל איתכם את השיח, או בכלל לקחת אתכם ברצינות. אעבור ככה לרעיון עצמו, הרקע או העיקרון שיושב מאחורי השיטה שאני מלמדת, עובדת איתה כבר יותר מ-25 שנה, זה השיטה של רעיון התנהגותי, והתנהגותי מצבי, והיא יושבת על העיקרון שאנחנו אנשים עם הרגלים, שזה אומר שההתנהגות שלנו בעבר במצבים ספציפיים היא סוג של הוכחה, היא סוג של עובדה. כלומר, אם עבדתי בעבר, נתתי שירות בעבר, אז איך שנתתי שירות בעבר יהיה מאוד דומה לאיך שאני אתן שירות בעתיד. תחשבו על עצמכם כשאתם מתעוררים בבוקר, כשאתם הולכים לישון, האוטומט שלנו בבוקר כשאתם נוהגים, אתם מכירים את זה שאתם יוצאים לנסיעה לכיוון העבודה, אבל באותו יום יש לכם משהו במקום אחר, אם אתם לא ככה מאוד מאוד ערניים וחושבים, פתאום תמצאו את עצמכם נוסעים לכיוון האחר, או תיקחו את הפאניקה שהייתה היום כשווייז פתאום הפסיק לעבוד, ואנחנו כל כך רגילים לסמוך על ווייז, אז ההרגל של לסמוך על ווייז פתאום נתקל בזה שאין ווייז, או כל אזור המרכז לא היה. דיברתי עם חברה בדיוק כשהיא נסעה באוטו, ושמעתי את הפאניקה בקולה, הכרתי אותה גם מלפני חודש שאני נתקעתי בצפון דווקא בלי ווייז, ובאמת ההרגלים שלנו, האוטומט שלנו, זאת הדרך שבה אנחנו פועלים, בחלק גדול, מחקר מדברים על משהו כמו 40% מהפעולות שלנו שמגיעות מתוך האוטומט הזה, מתוך הדת מודע, מתוך כל מה שמחוות במוח, החיבורים העצביים שכבר נמצאים במוח, מה שהופך את ההתנהגות שלנו בעבר לסוג של הוכחה, לסוג של עובדה. אז השיטה של רעיון התנהגותי מצבי מניחה שההתנהגויות שלנו בעבר במצבים ספציפיים ינבו את ההתנהגות העתידית במצבים דומים, ולכן מראיינים מחפשים דפוסי התנהגות במצבים שהם ספציפיים לאותו תפקיד. עכשיו, אני שמה את זה, את העיקרון, וזה ממש השקף מתוך המצגת שאני מלמדת את המגייסים, מגייסות, אבל אנחנו רגע הולכים עכשיו לחלק שלכם, של איך אתם מציגים, איך ולמה אתם מציגים למנהלים את ההתנהגות שלכם המצבית. ואני רגע רוצה להסביר מה זה התנהגות מצבית. אנחנו מפרידים את המצב, מצב הוא חיצוני לנו, הוא אובייקטיבי, הוא לא משתנה מבן אדם אחד לאחר. למשל, אם אני בתפקיד שאני עובדת עם אנשים בצוות, אז יכול להיות קונפליקט בצוות, זה מצב בטוח שאלו אתכם הרבה פעמים, בוא תספר לי, תספרי לי על קונפליקט שהיה לך עם מישהו מהצוות, או מול לקוח לא מרוצה, או מי שמתכנתים הרבה פעמים מספרים על זה שהלקוחות באים עם דרישות מאוד עמומות, או אם אני עובדת במפעל ויש שם איזושהי מערכת, או מכונה, אז יש תקלות במכונה, זה מצב שלא משנה מי נשים בתפקיד, הוא יצטרך להתמודד עם אותו מצב, ההתנהגות שלנו במצב הזה משתנה מבין אדם אחד לשני, ההתנהגות, הפעולות שלנו, למשל אם אותו אחד צועק עליי, אז יהיה מישהו שישב איתו בשקט בצד, ויהיה מי שיצעק עליו בחזרה,
זאת ההתנהגות, היא אנושית והיא משתנה מאחד לשני. אם יש תקלה במכונה, יש מישהו אחד שינתח את התקלה, ויש מישהו אחר שיקרא לדעת מה, מישהו שיותר טוב ממנו במכונות, ויתקן אותו. מישהו שלא אוהב לגעת בטכני. אז זה רגע את ההבדל בין מצב והתנהגות, או התנהגות מצבית. וההתנהגות שלנו מאוד מאוד קשורה למצב. כשהטלפון שלי מצלצל, אם אני ישנה, אז במצב של שינה, או במצב של, סליחה, של פגישה עם חברים, או פגישת עבודה, אני לא עונה לטלפון. ואם אני במצב של, אני יושבת עם הטלפון מולי, אני אענה. ההתנהגות שלי מושפעת מהמצב שאני נמצאת בו. ואני רוצה להזמין אתכם לעשות תרגיל, ככה אנחנו לא עם צ'אט פתוח, אבל אני לא עם צ'אט, עם הצ'אט איתכם פתוח, אז תחשבו רגע עם עצמכם, מה משכנע אתכם יותר, נגיד אתם עכשיו מראיינים אותי, ואתם שואלים אותי על עצמי, איך את עם לקוחות, ואני אומרת, אני ממש טובה עם לקוחות, יש הרבה מראיינים ששואלים את שאלת האיך את, איך אתה בצוות, איך אתה עם לקוחות, איך אתה עם תקלות, איך את בעבודה בממשקים, כן, שאלת האיך את. אז אפשר לענות בתשובה כללית כזאת, אני טובה עם לקוחות, ואפשר לענות תשובה, אני טובה עם לקוחות, ממש אתמול שוחחתי עם לקוחה או עם חברה, לא משנה, שהתייעצה איתי לגבי בעיה בטלפון הנייד, עזרתי לה להפעיל מחדש את מערכת ההפעלה, וזה פתר לה את התקלה. תשאלו את עצמכם מה משכנע אתכם יותר, התשובה הקצרה או התשובה עם הדוגמה? אני אקח רגע עוד אחד, אם אני שואלת בן אדם איך אתה בעבודה טכנית, בעבודה פיזית, יהיה מי שיגיד לי או תגיד לי, אני, יש לי ידיים טובות, ותהיה מי שתגיד לי, תשמעי, יש לי ידיים טובות, השבוע קיבלתי, או חבר ביקש ממני שאני אעזור לו לתקן את מכונת כביסה, והצלחתי תוך רבע שעה לזהות מה נתקע בה ועצר אותה, ושחררתי את זה, והכל חזר לתפקד כמו חדש. אני מניחה שגם בלי שפתחנו את הצ'אט, אמרתם לעצמכם שהתשובה עם הסיפור היא תשובה הרבה יותר משכנעת, לפחות זה מה שתמיד אומרים לי ככה בהסתכלות בין השניים, וזה לא סתם, כשאנחנו שומעים מבן אדם מספר לנו דוגמה אמיתית, קונקרטית, אתמול, לפני שבוע, בדיוק אתמול, אירוע אמיתי שאנחנו שומעים, והוא נשמע לנו אמיתי, זה משכנע אותנו הרבה יותר מאשר איזה כותרת כללית. ואני אומרת את זה, למרות שרוב המראיינים ישאלו אתכם שאלה שמזמינה תשובה כללית, איך את עם לקוחות? אני מצוינת, איך אתה עם העבודות טכניות? אני, יש לי ידיים טובות, תמיד אמרו לי. השאלה לא מזמינה את הדוגמה. ולכן לכן אמרתי מההתחלה, האחריות יושבת אצלכם כמתראיינים, שלא משנה מה שואלים אותנו, אנחנו רוצים לענות עם תשובה ועם דוגמאות. ולכן התפקיד שלנו כמתראיינים הוא, התחלנו קודם לזהות את העבודה שטובה ביותר עבורנו, ותכף נדבר על איך נראית עבודת ההכנה כדי להציג את עצמנו, לא לסמוך על הצד השני שהוא ישאל אתכם נכון, שישאל את השאלות הטובות, סליחה, שמציגות, שמאפשרות או נותנות לכם את הבמה להציג את הדוגמאות, ולמרות שהם לא שאלו אתכם על דוגמאות, לענות דרך דוגמאות ספציפיות מהעבר, לא משנה מה שואלים אתכם, אני אגיד את זה עוד 10 פעמים שלא משנה מה שואלים אתכם, פשוט כי אני יודעת שבאמת הרבה פעמים שואלים שאלות מטופשות, מיותרות, מצבנות, מרגיזות, באמת יש המון מונחים שאפשר לשים על השאלות שמראיינים לפעמים שואלים, לצערי הרב. כשאני אומרת דוגמה ספציפית, זה דוגמה שהכלבה שלי מצטרפת פה, זה דוגמה שיש לה זמן מדויק, כן? בואי נה. לא דוגמה של אני תמיד עושה משהו, לא דוגמה כללית, לא תשובה על משהו כללי, איך עבדת על איזשהו תהליך, אני לאורך הרבה מאוד זמן עשיתי משהו, לא תשובות כלליות, לא תשובות שנמשכות, אלא ממש לקחת אירועים קונקרטיים, ספציפיים, לא שום דבר עתידי, גם אם השאלה ששואלים אתכם היא איך את חושבת יהיה לך, איך אתה חושבת תתנהג, תגידו, אני לא יודעת על העתיד, כי העתיד עוד לא קרה, אבל אם אני צריכה להישען על העבר, אני יכולה לספר לך על דוגמה אמיתית של מה כן עשיתי. אני אומרת, זה נורא נורא חשוב, כי מראיינים הרבה פעמים ישאלו אתכם על העתיד, והעתיד עוד לא קרה. אני תמיד אומרת, אם היו שואלים אותנו בשישה באוקטובר, מה את חושבת יהיה מחר בבוקר, היינו אומרים, יהיה שבת, הכל יהיה בסדר, יהיה נורא רגוע, יהיה שמחת תורה, וזה לא בדיוק מה שקרה. אם היו שואלים אותנו ב-2020 לקראת הקורונה, מה אנחנו חושבים יהיה, היינו דמיינו לעצמנו 2020 שונה מאוד ממה שהייתה באמת. ולכן, בגלל שהעתיד עוד לא קרה, אנחנו יכולים רק להישען על העבר, ולהביא הרבה דוגמאות מעבר כדי להגיד שאני מניחה שאני אתנהג ככה בעתיד גם, שזאת הדרך שלי. תביאו כמה שיותר דוגמאות אמיתיות. אז בואו נחבר את זה לאיך להתכונן. השלב הראשון כדי שאני אדע להביא את הדוגמאות, כדי שאני אדע להכין דוגמאות, זה ללמוד ולחקור את הארגון ואת התפקיד. למה אני מפרידה אליהם ואני אומרת גם את הארגון וגם את התפקיד? נגיד אני אשת מחירות. יש המון סוגים של אנשי מחירות. יש אנשי מחירות שמוכרים, יודעת מה, טלפון סלולרי. יכול להיות שזה תהיה מחירה של, יודעת מה, מוכר בקניון, שהיא לוקחת כמה דקות, בוא אני אראה לך כמה אופציות ותבחרי את מה שהכי מתאים לך. אבל גם יכול להיות איש מחירות שמוכר בית, יכול להיות איש מחירות שמוכר מטוס. קחו את אנשי המחירות שמוכרים מכשור ביטחוני, כלים ביטחוניים לצבאות באירופה שנלחמים. אז התפקיד של מחירות כאילו נשמע אותו דבר, אבל בכל ארגון הוא משהו אחר, זה תהליך אחר, בחלקו הוא ממש קצר, בחלקו הוא מאוד ארוך. אז אנחנו גם צריכים להבין את התפקיד, אבל גם את הארגון ואת השילוב בין השניים, גלובלי, לוקלי, ולמפות איזה מצבים אנחנו חושבים הולכים לקרות באותו ארגון, באותו תפקיד שאליו אנחנו הולכים להתראיין. זה השלב הראשון. ממש להכין לעצמנו מצבים, ושוב, כשאני אומרת מצבים, זה לא ההתנהגות, זה לא מה אתם הולכים לעשות, אלא זה עם איזה אתגרים תתקלו, באיזה בעיות תצטרכו להתמודד, מה חווה בן אדם באותו תפקיד, אוקיי? השלב השני זה לחקור את עצמנו, זה רגע לשבת ולהיזכר, אני אשים את זה בסוגריים, האתגר הכי גדול בשבילנו ברעיון זה הזיכרון שלנו. אם אתם כן נופלים על מראיין מראיינת שהם מראיינים בשיטה הזאת והם יבקשו מכם דוגמאות שלא חשבתם עליהם מראש, מה שיכול לקחת לכם זמן זה רגע לנסות להעלות מהזיכרון את הדוגמאות הספציפיות מהעבר. לכן ככל שאתם מתכוננים מראש ואתם חושבים על המצבים שהולכים להיות בתפקיד ובארגון, ואתם שואלים את עצמכם, רגע, הייתי פעם בכזה מצב, גם אם זה לא היה אותו מצב בדיוק, וגם אם לא הייתי אף פעם בארגון כזה בדיוק, אני עדיין רוצה לחפש בהיסטוריה האישית שלי, 2-3 דוגמאות כמה שיותר ספציפיות לאותו מצב. אני אתן לכם את הדוגמה של, שראיתי באופן אישי, הבאתי קרוב משפחה, שעבד כמה שנים בפרטנר, הוא ניהל צוותי שירות, ובעצם כשהוא סיים את הלימודים של תעשייה וניהול, הוא ניסה להתקבל במשך כמה חודשים, והוא לא הצליח להתקבל. כל פעם שאלו אותו, תגיד, יש לך ניסיון? והוא אמר, לא, אין לי ניסיון, הרגע סיימתי לימודים, אותו, אז זה לא רלוונטי לנו, אנחנו מחפשים ניסיון. וכשישבתי איתו, אמרתי, רגע, בוא ננסה להבין, מה זה ניסיון כמהנדס תעשייה וניהול? אז הוא אמר, צריך להתעסק עם דוחות, צריך לעבוד עם צוות, צריך להוביל פרויקטים, אותי. אז האם עבדת עם דוחות? אמר, כן, בטח, בשירות ומחירות. האם היה לך צוות שעבדת מולו? כן, בשירות. בעצם זיהינו שיש לו המון ניסיון, הוא פשוט כששאלו אותו אם יש לו ניסיון, הוא אוטומטית אמר לא, כי לא היה לו ניסיון כאיש תעשייה וניהול. אבל היו לו המון דוגמאות שיכול היה לספר, וישבנו וגיבשנו את הרשימה של הדוגמאות, ואפלא ופלא שבועיים אחר כך הוא התקבל לתפקיד הראשון, ואחרי כמה חודשים שזה, הוא לא היה מרוצה והוא רצה לעבור, גם תוך כמה רעיונות הוא התקבל לרעיון השני, ועד היום הוא עוד עובד, יותר מעשור אחרי זה, עדיין עובד באותו ארגון השני שהוא התקבל אליו. אז אני יודעת ככה מקרוב שזה עובד, אל תנסו להגיד לעצמכם, אבל אין לי ניסיון, אלא אפילו אם אתם הרגע השתחררתם מהצבא, בני 21, תחפשו דוגמאות מהצבא, תחפשו דוגמאות מהלימודים, תחפשו דוגמאות מהתנדבות, מתחביבים. והשלב האחרון זה לכל אחת מהדוגמאות האלה להכין סיפור קצר, שיקח לכם 2-3 דקות לספר. כשאנחנו זוכרים את הסיפור, הוא קצת מעומעם לנו בראש, הוא קצת מבולגן, תשבו ותכתבו את זה. שוב, אני לא מדברת על להמציא חלילה או לשקר, אלא רק לנסות להיזכר בפרטים, ולא לדקלם, לא משהו שאני אחר כך אקרים מהדף. כי ככל שאני נשמעת יותר, כאילו קראתי את זה מהדף, או עשיתי על זה חזרות, זה נשמע פחות אותנטי, פחות אמיתי. תראו שאתם שמים לעצמכם את הנקודות האמיתיות שכדאי לכם לזכור שהיו משמעותיות מאירועים אמיתיים שקרו לכם בעבר. ואז דרך אגב, גם אם השאלות שישאלו יהיו על משהו שונה ולא מדויק, בגלל שכבר עוררתם את הזיכרון שלכם, יהיה לכם הרבה יותר קל להיזכר בעוד דוגמאות תוך כדי תנועה. וככה לסיום, ותכף נעבור לשאלות שלכם עוד כמה דקות. הבסיס שלנו זה כשאתם מספרים את הסיפור, תתחילו מהבסיס. זה קרה לפני שבועיים, זה היה בארגון הזה והזה, הייתי בתפקיד הזה והזה. תתמקדו בעיקר בחלק שלכם. לפעמים כשאנחנו מספרים לחברים על איזשהו אירוע, אנחנו הולכים וטובעים בתוך המסביב. אתם צריכים להבין, הייתה שם בעיה בארגון הזה, הוא ניהל והייתה מכונה, ויש לנו, בזיכרון האישי שלנו, יש לנו המון מידע בקונטקסט, בהקשר, מסביב. עבדנו מול אותו ארגון וכן שיתפו פעולה, אבל לא. תשחררו את כל הקונטקסט הזה ותתמקדו בסיפור, כשאתם נזכרים וכותבים את הסיפור, בחלק שלכם. כשאותו בן אדם מסתכל, הוא ירגיש כאילו הוא יושב איתכם בחדר, ממש כמו זבוב על הקיר, ושאותו בן אדם יהיה, שמראיין אתכם, מראיינת אתכם, יבינו מאוד מאוד טוב מה אתם עשיתם, מה היה החלק שלכם, עם איזה מטרה או אתגר הייתם צריכים להתמודד, עם איזה קונפליקט הייתם צריכים להתמודד, האם עשיתם איזה שהם מהלכים ספציפיים, כשאני אומרת מהלך, זה יכול להיות שאתם יזמתם את השיחה, זה יכול להיות שהלכתם ואספתם נתונים כדי להציג, זה יכול להיות שאתם זיהיתם איזושהי תקלה והלכתם לפתור אותה. עכשיו חלק מאיתנו, בשביל הנימוס, בשביל הכבוד, מדברים בלשון רבים, הלכנו, עשינו, כאילו גם אני וגם כולם. אם זה אתם, תדברו בלשון יחיד, הלכתי, עשיתי, דיברתי כדי שאנשים שממולכם יבינו שזה החלק שלכם. אם זה מישהו אחר וזה לא אני, תגידו, הייתי חלק מצוות שדווקא מישהו אחר הוביל, אבל אני ראיתי את זה. אל תיקחו קרדיט על דברים שהם לא שלכם, גם כי זה גורם לנו לגמגם, זה גורם לנו להישמע פחות מדויקים כשאנחנו מספרים על משהו שהוא לא בדיוק, כשהוא ליד. ואם זה מראיין או מראיינת יותר מקצועיים, אז הם גם יתשאלו אתכם ככה שהם יקלטו את זה. אז תכינו סיפורים, תכינו דוגמאות שהן באמת שלכם, של דברים אמיתיים שאתם התמודדתם, עדיף לספר על משהו אמיתי קטן יותר, מאשר על משהו אמיתי גדול יותר. גדול יותר, סליחה, אבל שלא אתם התעסקתם איתו, אלא שמישהו אחר יתעסק איתו. וחשוב גם, כששואלים אתכם על הצלחות ועל כישלונות, על חוזקות ועל חולשות, אני אגיד, אני מנסה ככל שאני יכולה, ללמד מראיינים, לא לשאול את השאלות האלה, על חוזקות חולשות או על הצלחות כישלונות, מסיבה מאוד פשוטה, יש פה חלק נורא סובייקטיבי. כלומר, יכול להיות שבשבילי, אני אחת שאומרת מה היא חושבת לאנשים, יש כאלה שאהבו את זה, לא יפתיע אתכם לגלות שלא כולם אהבו את זה, כשעבדו איתי בעבר, ולכן התכונה הזאת, שמבחינתי היא חוזק שלי, שאני אומרת מה אני חושבת, יש כאלה שהיו יגידו לכם שזו חולשה שלי. אז אין פה איזושהי עובדה, חוזקות חולשות. יש פה דפוסי התנהגות, לכולנו יש דפוסי התנהגות. אני כששואלים אותי מה החוזקות שלך, אני אומרת, אני לא יודעת מה החוזקות שלי, יש לי דפוסי התנהגות. אני חושבת שזה שאני אומרת מה אני חושבת, ליועצת זה חוזק, זה משהו שמשרת אותי, זה עזר לי בעבר. אז תעשו את ההפרדה בין הכותרות ובין התשובות הנורא סטנדרטיות, כן, שאם שואלים אתכם על חולשה, אז תגידו שאתם לא, יודעת מה, פרפקציוניסטים ולא מאזנים מספיק טוב בית עבודה, אתם יותר מדי בעבודה, כל מיני תשובות בית ספר כאלה מיותרות. תנסו לחשוב על הדפוסים שלכם, איזה דפוסים הם חזקים עבור כזה תפקיד, ואיזה דפוסים הם פחות מתאימים, הם יותר חלשים לתפקיד הזה, בעיקר כדי לא לבחור בו, כדי לא ללכת למקומות שאתם מרגישים שאתם מאוד חלשים בהם, בתחומים שהם ממש לא מתאימים לכם. תספרו את הסיפור מתוך הפרספקטיבה האישית שלכם, מה אתם עשיתם ועם מי אתם הייתם באינטראקציה, ואת כל התהליך ומה חשבו עליו ואיך הגיבו אליו מסביבכם. בשביל לסכם ככה בממש שתי דקות האחרונות, שלושת הדברים העיקריים שהייתי רוצה שתיקחו, ושמבחינתי הם הכי חשובים שתצאו איתם לדרך. הראשון, ואני אגיד, הוא אפילו 50% מהתהליך בעיניי, זה המיקוד בתפקיד שמרגש אתכם, שמלהיב אתכם, ושזה משהו שאתם עושים מאוד מאוד טוב. גם אם עוד לא הגעתם אליו, אבל אתם מרגישים שיש לכם פוטנציאל, משהו שאתם יודעים שלפחות לחלק ממה שהוא דורש, יש לכם את הכישורים, יש לכם את היכולות, אפילו אם לא את התואר, אבל זה משהו שמרגש אתכם, מלהיב אתכם, ואתם עושים אותו טוב. תזהו איזה התמודדויות היו לכם בעבר שאתם יכולים לספר עליהם, זה השלישי, קפצתי כבר לשלישי. מתוך זה שמפיתם את המצבים, שמפיתם את המצבים שמאפיינים את התפקיד, ודרך אגב לא אמרתי קודם, אבל אם אתם לא יודעים איזה מצבים מאפיינים את התפקיד, תדברו עם אנשים שעושים את התפקיד. תרימו טלפון, תכתבו בלינקדאין, אם אתם צריכים עזרה לזהות מישהו, אתם מוזמנים גם לכתוב לי, אני אשמח לחבר אתכם עם אנשים שעושים את התפקיד, אם אני מחוברת לכאלה, תחפשו כאלה אנשים, תכתבו להם, אני רוצה לדבר איתך לעשר דקות, רק להבין יותר טוב את הסיטואציות, עם מה הולכים להתמודד בתפקיד הזה, תמפו את המצבים בתפקיד ובארגון, ככל שתגיעו דרך אגב גם דרך אנשים שמכירים את הארגון, יהיה לכם יותר קל, ותכינו הרבה 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 דוגמאות מעבר, ממש תשבו ותכתבו לכם דוגמאות מעבר, כדי שיהיה לכם הרבה יותר קל לשלוף אותם, כשתגיעו לנקודת היעד לרעיון. זהו, הגענו ממש לשמונה וחצי, הגעתי לזמן. אלה, יש שאלות ששאלו
אותך? אז הנה, אנחנו כבר נתפנה לשלב השאלות. קודם כל, תודה מורי, תודה ענקית על הפרספקטיבה הרחבה והעילה הזו, ממש 360. אנחנו כבר נענה שאלות מהצ'אט, אתם מוזמנים לכתוב, ותנצלו את זה שמורית נמצאת פה איתנו, ופשוט תציפו בשאלות. אני בינתיים רגע רק אתזכר למי שלא נשאר איתנו לשלב השאלות שסיימנו עם שבוע השידורים הראשון, עם מענות מאוד מאוד גדולה שבאמת מאות משתתפים לאורך השבוע. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, נפתח ביום ראשון עם הדרכת לינקדאין של אמיס קליר, נמשיך עם רשתות חברתיות, עוד שאלות בראיון, הצגה עצמית, ואם השבוע הזה נתן לכם ערך, אז אתם ממש מוזמנים לספר לעוד אנשים שהם מוזמנים להירשם, להשתתף ולשתף. הכניסה תהיה דרך אותו קישור. אז אנחנו נעבור רגע לשלב השאלות. אני רואה פה שאלה, אך הנה. קודם כל הערה, כתוב כאן, אם המרואיין יענה בקצרה, בדרך כלל יבקשו ממנו לתת דוגמה. אם יש לך...
אני אגיד שזה נכון ולא נכון, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, יש מראיינים שנקרא לזה שיודעים להוביל את הרעיון ואני מסכימה, בהחלט יש כאלה שיבקשו דוגמאות. אני מציעה שזה יבוא מכם פשוט, אני חושבת שככל שאתם מתכוננים, חושבים על הדוגמאות מראש, אז זה יותר קל. אני רואה פה את השאלה הבאה של איך להגיב לספר על עצמך, ספרי על עצמך. אני אגיד שגם פה אני מציעה להכין דוגמה, אבל דוגמה קצת יותר לחלק של המוטיבציה. כלומר, ספרי על עצמך, אם את מספרת שבאתי מרקע כזה וכזה, ואני עכשיו, קודם כל לא להתחיל בלספר בת כמה אני, איפה אני גרה וכמה ילדים יש לי, כי זה ממש, זה להיכנס ישר לתוך העולם של הטיות, או לייצר ממש את הטיות של המראיין, אבל אני חושבת שהדרך הכי טובה לספר על עצמכם, היא דרך דוגמה אחת, שהיא מראה למה התפקיד הזה הכי מתאים לך. ניתן רגע דוגמה, אם אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים, ונורא עזרתי למישהו בשנה האחרונה, ודעת מה, נגיד... אני רוצה ללכת לעבוד עם אנשים על הספקטרום, ויש לי ילד על הספקטרום, אני אתחיל לדבר על זה שיש לי ילד על הספקטרום, ובאמת, ושבגלל שאני רואה אותו לאורך השנים, אני נורא רוצה גם לעבור עם אנשים על הספקטרום. לחפש משהו שממחיש, מדגים, מראה את המוטיבציה שלכם, דרך איזושהי דוגמה, דרך איזשהו אירוע. קשה לי להגיד כמה, לשמוע על אירוע ספציפי וקטן, מייצר חיבור, נתן את הדוגמה הכי קלה מהשנה האחרונה, תראו את הנשיא ביידן ושמדבר על אביגייל, תראו את כמה אנחנו מכירים הרבה יותר את אלה שסיפרו לה מהחטופים, שסיפרו עליהם, אנחנו הרבה יותר מחוברים לסיפורים ספציפיים מאשר למספר 134, גם אם שמים אותו, הסיפור של הבן אדם הספציפי, האירוע, עוזר לצרוב בזיכרון שלנו את מי שמולנו, ולכן תספרו כמה שיותר סיפורים, גם בשאלה ספר על עצמך, ספרי על עצמך, אל תשאירו את זה משהו כללי כמו שהשאלה הזאת מזמינה, להפך, כמה שיותר מדויק וממוקד. זה בסדר לחדש שאני אקרא, פשוט כי קל לי יותר.
אני יכולה ללכת על זה, כל טוב.
תודה. חן כותב שלפעמים מרגיש שגם ממך שתמה בראיון, המראיינים מחפשים בן אדם שלא צריך לבזבז עליו זמן בחפיפה והדרכה, הם לוקחים את זה בחשבון. לא תמיד יודעים מהר את הגל, אם צריך להגיד את זה, את הכל, סליחה, אם צריך, כן, אם צריך להגיד את זה ברעיון בשלב כלשהו. תראה, אני חושבת שאין מראיין או אין מנהל שחושב שאתה יודע כבר הכל, זה מאוד ברור להם שאתה לא יודע הכל. אמר לי השבוע מנהל שהוא יודע שכשהוא יקלוט עובד, ייקח לו שנה להשתלב בתפקיד. כלומר, המנהלים הרבה פעמים מבינים, הם יודעים, ברוב המקרים זה לא, אתה לא הבן אדם הראשון שהם יקלטו. ומהצד השני, כן, ככל שתמחיש את הניסיון שלך, גם אם הוא לא ניסיון ספציפי בתפקיד הזה, לכן אמרתי, תכינו הרבה דוגמאות, כי הדוגמאות יראו שיש לך יכולות, גם אם זה לא ספציפית בארגון הזה, במקום הזה. ואני חושבת שההתאמה היא לא משהו כללי. כשאמרתי, תכינו דוגמאות, זה ממחיש למראיינים שיש לכם איזשהו בסיס שאיתו אפשר לעבוד, שיש לכם את הבייסליין שאיתו אפשר לעבוד. הסיפור של לא לבזבז זמן בחפיפה, אני חושבת שזה איזה פנטזיה של מראיינים אולי יותר שמרנים, אולי יותר ותיקים. היום מאוד מאוד ברור למנהלים שאין אף עובד או מועמד שיגיע וישר ישתלב, מה שנקרא פעם, כאילו קוראים זה plug and play, זה כבר לא קיים, כי יש כאלה פערים, אפילו בחודשיים, קח את העולם של ה-AI, תוך חודשיים כבר כל כך התפתח העולם הזה, שברור שאם מישהו נכנס עכשיו, הוא כבר לא מכיר את הדברים שנכנסו בימים האחרונים. המנהלים היום יודעים שהם צריכים להכשיר, אפילו עושים בוטקמפים, עושים תוכניות להכשרה ולקליטה, אתה רק צריך לדעת להראות מאוד מאוד טוב עם מה אתה כן מגיע, מה כן יש לך בקיטבק, ואני אומר תמיד, גם הילד שלי בן 18, יש לו כבר דוגמאות שיכול לבוא ולהראות, אז בוודאי כל אחד מכם שכבר עבר איזושהי היסטוריה. אני מקווה שזה אנחנו, תגיד אם כן או לא. תודה מרב. מה עונים על שאלה לגבי ניסיון ניהולי כשאין למועמד ניסיון ניהולי? ניקח רגע את התפקיד של מנהל ונפרק אותו למצבים, מנהלת. כמנהלת יבואו והתייעצו איתך, כמנהלת תצטרכי להגיד לאנשים דברים שהם לא אוהבים לשמוע, לתת להם פידבק, הערות. כמנהלת תצטרכי לקבל החלטות שאולי הן לא פשוטות בזמן מאוד מאוד לחוץ בין כמה אופציות. תצטרכי לאסוף נתונים ולהציג מצגות להנהלה בכירה. לכל המצבים האלה, יכול להיות שכבר התמודדת איתם, אפילו אם לא היה לך כותרת של מנהלת, תכיני דוגמאות מהעבר. כלומר, תשבי ותחשבי כמנהלת, ואני לא יודעת לאיזה, נגיד, מנהלת את רוצה להציג את עצמך, אבל תכיני את הדוגמאות שהן מהתמודדות עם מצבים ניהוליים, גם בלי הכותרת הפורמלית של מנהלת. תגידי אם זה עונה לך. דבר נוסף טכני, לפעמים ברעיונות יש כמה גורמים בארגון, וגם כאלה שבוחנים מהצד, משום מה, אם זה בסדר לבקש להיות מראיין אחד, אני ממליצה לך לא להתעסק עם זה, לא להתעסק עם זה, כי אם הם שמו כמה מראיינים, לפעמים זה ממש חובה ברשויות מקומיות ובגופים שמגישים מכרז, לפעמים יש 10 ו-13 איש, וזה חלק מהחוק ומההגדרות של התקשיר. אני מציעה לך להתאמן, להתמקד בבן אדם אחד, ולהכין תספית את הדוגמאות שלך והסיפורים שלך כל כך טוב, שלום שנה, אם יהיו שם 10 אנשים, אתה תדע לספר את הסיפורים שלך טוב, תתמקד בך ותתעלם רגע מהרעש, ואני מצטערת שזה קשה, אני מבינה את זה שזה קשה, אבל באמת שזה לא תמיד גם בשליטתם, הם לא תמיד יכולים לבחור. ולפעמים זה גם בשביל לייעל לך את התהליך, שהוא יהיה יותר קצר. היום גם לא תמיד יש חפיפה, נכון. ברוח התקופה, איך הייתי מציעה לענות לשאלות שנוגעות למילואים? נופר, הייתי מציעה לענות בכנות, קודם כל, אני מקווה שיש, אני פוגשת הרבה מאוד ארגונים שכן מאוד מבינים את זה, אבל שוב, הייתי מציעה להעביר את הפוקוס למקומות שהם טובים שלך, ולהגיד כן, עשיתי מילואים, או כן, אני מיועדת לעשות מילואים בשנה הקרובה, אני מקווה שאתם ארגון שמעריך את זה, והנה הדברים שהתנסיתי בהם במילואים, והנה הדוגמאות שאני יכולה להראות לך על החלטות שקיבלתי בתקופה הזאת, ועל עבודה ניהולית, כלומר, תיקחו מתוך המילואים כמה שיותר דוגמאות של התמודדויות שהתמודדתם איתם, ותשתמשו בזה כדי להראות, ומה אני אגיד לך, כמו שפעם היו עדיין פוסלים נשים בגלל שהן בהיריון, ונורא ניסו להסביר לי למה זה נורא חשוב בכל זאת ואין מה לעשות, גם בסיפור של מילואים אני מקווה, שכן, שיצליחו להתעלם מהסיפור הזה, ולא לא בגלל זה. יש לנו זמן לעוד 2 שאלות, אלא? בסדר?
כן, בסדר גמור.
יופי.
אין לנו זמן.
מישהו אנונימי שואל, כששואלים על כישרון גרוע שיש לי, שאלו בעבר, אני מצטערת, האם זה בסדר להגיד שיש כישרון שלא קשור בכלל לתפקיד? למשל, אני קרואה במפות וראייה מרחבית לתפקיד האנליסטי, או שהם בכוונה שואלים כדי לדעת כישרון שקשור לתפקיד עצמו. איזה שאלה מבאסת ששאלו אותך. אני, לא, באמת, זה מבאסתי ששואלים שאלות כל כך לא רלוונטיות. אני חושבת שראוי להגיד את המשפט שאת כותבת. האמת שבתפקיד שלו אני מתראיינת, יש לי הרבה כישורים טובים, ואני בוחרת, בחרתי ללכת לכיוון הזה, כי זה תחום שאני מאוד חזקה בו. המקומות שאני יותר גרועה בהם, זה דברים שהם בתחום אחר, כן? נגיד, אני פחות טובה באנליזה, אז לא הלכתי לתחום אנליסטי, או אני לא טובה בהתמצאות מרחבית, ולכן בחרתי תפקיד שהוא לא, הייתי עונה להם ככה, כלומר, בעיניי, זה התשובה הכי טובה. ואם אני חושבת שיותר כדאי לבדוק, או אם אתה רוצה, אני אספר לך למה, על הכישרונות הטובים שלי. אבל בתחום הזה, ואני כן אגיד, זו הזדמנות טובה לנצל את זה, את יודעת, יש לפעמים תפקידים שיש כל מיני גרסאות שלהם, אז אם את יודעת שיש גרסה שאת פחות אוהבת של אותו תפקיד, נגיד בתפקידי גיוס יש תפקידים שהם יותר ברעיון ויש תפקידים שהם יותר מאחורי הקלעים של נגיד טלפון או לחפש במחשב, אז אם את פחות אוהבת את החלק של לחפש במחשב, תגידי, אני יותר טובה ברעיון, אני פחות אוהבת את החלק של לחפש במחשב, אני עושה את זה כשזה חלק קטן, אבל אם כל התפקיד הוא כזה, אז אולי זה באמת פחות מתאים לי. כלומר, מהמקום שוב שלך, של מה מתאים לך, איפה את הכי פורחת, איפה המקומות הכי טובים, תציגי בתור כישרונות גרועים או דברים גרועים, דברים שאת לא רוצה לעשות בתפקיד, או חלקים שאת יודעת שאם התפקיד הוא רובו כמוהם, זה יהיה פחות מתאים לך. כאילו, אני מקווה שזה מתחבר לסיפור של מוטיבציה. אני מקווה שזה ענה.
אני
הייתי מתייחסת
רגע, אם אפשר, מורית, עוד
כן,
משהו.
כן, בטח.
ובכלל לציין את הנושא הזה של זה לא קשור לתפקיד. זאת אומרת, שהם יעשו את האנליזה ואת ההקשה הזו, שזה באמת לא קשור לתפקיד, ואז אין השפעה, נהדר. למה בעצם להגיד את זה? כי אז זה כזה מתחכם. להפך,
שאלה. אני, את יודעת מה, זה מעצבן אותי לפעמים השאלות ששואלים, ולפעמים מראיינים מבינים מתוך התגובה שזה באמת לא היה רלוונטי, אבל אני, כאילו אני אומרת, הסיפור הוא למצוא איך את מתקשרת טוב עם מי שיושב מולך, ויש, לפעמים שואלים אותך שאלות שהם הן כל כך מעצבנות ומיותרות, שכאילו, אני לא יודעת אפילו להגיד לך מה, הנה ראית שתי דעות, תבחרי את הדעה שיותר מתחברת לך לאיך להציג. אבל בוודאי שזה בסדר, כן, אם שואלת, את שואלת אם זה בסדר להציג כישרון שלא קשור לתפקיד, כן, זה בסדר, שאלה מטופשת, עונים עליה בתשובה מטופשת, כאילו ניקח את זה, נלך על זה ככה. חן שואל אם המעסיקים מחפשים מישהו שיודע לשווק את עצמו טוב או יותר ניסיון או גם וגם, חן שואלת, סליחה, חשבתי שאת גבר קודם, מרגישה שלא המשיכו איתי לא פעם בגלל שנלחצתי ולא הבאתי את עצמי הכי טוב, אבל כן יכולתי להשתלב. תראי, אני חושבת שיש מראיינים כאלה ויש מראיינים כאלה, אני חושבת שככל שאת תדעי להציג יותר טוב את הניסיון שלך, את הדוגמאות שלך, את הדברים שעשית בעבר, גם את תשווקי את עצמך יותר טוב וגם הם יתרשמו יותר מהיכולות שלך, ואני גם אגיד לך שככל שאת תהיי מוכנה עם דוגמאות את פחות תלחצי בתוך הרעיון, ממש תתאמני בלספר דוגמאות מעבר לחברים, לבני משפחה, לאנשים שממש תשבי איתם ותתרגלי איתם שהם שואלים אותך שאלות ואת נונה את זה בתור דוגמאות, ככל שאת תגיע יותר מאומנת, שוב לא להקריא את התשובה, אלא לספר על עצמך דרך אותן שאלות, אז אתה עברי הרבה יותר אותנטית והרבה יותר אמיתית, ואין שום דבר שהוא כל המראיינים, בסדר? יכול להיות שהם לא המשיכו אותך כי נלחצת, יכול להיות, כי מראיינים הם בני אדם והם מושפעים ויש להם הטיות, אבל ככל שאת תהיי יותר אמיתית ויותר אותנטית, ותספרי על עצמך, לא על הכאן ועכשיו, הרעיון עצמו יכול להלחיץ, אבל תספרי על עצמך בעבר, כשהיית בתפקיד, כשהיית במקצועות דומים, בתפקידים דומים, מה עשית בשטח, את תעברי הרבה יותר רגועה, ותעברי הרבה יותר אמיתית, ואת גם יכולה דרך אגב להגיד, אני חייבת להגיד, אני קצת לחוצה מהרעיון, כל המראיינות יודעות, ומראיינים, שרעיון זה מעמד מלחיץ, אין סדנה שלא אומרים לי את זה, אנחנו יודעים שרעיון זה מעמד מלחיץ, אז תגידי את זה, רגע כי עצם זה שתגידי את זה, יוריד ממך את הלחץ.
אני רק רוצה לומר משהו קטן, שיש לנו גם הרצאה על לחץ וחרדה בדרך לעבודה, בדרך לרעיון עבודה, אז את מוזמנת לעקוב ולהמשיך.
לגמרי.
זה גם התייחסות שתהיה לנו.
ואת השאלה האחרונה שלכן, אם מעסיקים בוחנים אינטראקציה עם העובד, מרגישה שזה כמו דייט, אם אפשר להגביל, בהחלט אפשר להגביל, בעיקר לדייט ראשון ודייט עיוור כזה. ואני אגיד שבדיוק היום סיפרה לי מנהלת גיוס שהיא דואגת שבתוך תהליך הגיוס יהיה איזשהו מפגש עם הצוות כדי לראות את האינטראקציה ואת הכימיה. אני אגיד שלא כל המראיינים עושים את זה ולא כל המגייסים עושים את זה. בדרך כלל בתוך התהליך יש את הרעיון עם המנהל הישיר, לפחות אותו מנהל מנהלת ישירים, ואז האינטראקציה עם המנהל מנהלת כן מנסים להרגיש אותה ברעיון. אבל שוב, אני מלמדת את המראיינים שהכימיה ברעיון היא לא הדבר שעליו צריך להישען. בגלל שגם עם אנשים שאנחנו מכירים אותם הרבה שנים, אז אנחנו בהתחלה חושבים עליהם משהו אחד, ואחרי זה חושבים עליהם משהו אחר. אותו דבר גם, כמו שאמרתי, עם הדייט, אז גם בני זוג, יש כאלה שבדייט הראשון חשבו שזה בן אדם על הפנים, ופתאום הם היום נשואים 20 שנה אחרי זה. אז כאילו, אם ניקח את אנלוגיית הדייט, גם בדייט לא תמיד מה שרואים בהתחלה תואם את מה שרואים בסוף, זה גם לגבי ההטיות שלנו כמתראיינים, צריך לזכור את זה, שגם לנו יש הטיות, אבל אומרת, ככל שאת תדעי להציג את עצמך טוב, אז לפחות תהי רגועה או תהי בטוחה עם זה שהם קיבלו את המידע הכי מקיף לגבייך, עכשיו שיקבלו את ההחלטה אם את מתאימה או לא, גם מבחינה בין אישית, גם מבחינה חברתית. בסופו של דבר, חשוב לזכור, השליטה נמצאת בידיים שלכם. כלומר, אם מישהו קיבל אתכם ואתם לא רוצים ללכת, אז אתם לא תלכו לשם. זה מרגיש לפעמים כאילו הם בוחרים אותנו, אבל תזכרו, חוץ זה מה שאני מזכירה למראיינים, שזכות הווטו נמצאת אצלכם. אתם יכולים בסוף להגיד, זה לא מתאים לי הארגון הזה. גם אחרי שהגעת ואחרי יומיים הרגשת שאין לך שם כימיה, משהו שם מאוד מאוד לא טוב, קחו, תקומו ותוציאו את עצמכם ממקום שלא עושה לכם טוב. זכות הווטו והשליטה בידיים שלכם, אבל שלב הרעיון, המראיינים צריכים קצת העזרה שלכם. אז תעזרו להם, תתכוננו מראש, ותגיעו עם הרבה דוגמאות. ו...
עוד שאלה.
אם יש עוד שאלה, כל כך נכון. תודה, חן, אבל אני... את יודעת, זה לא קשור לחשיבה, זה באמת משהו שהוא עובדה. ואנחנו לא תמיד זוכרים את זה כשמראיינים אותנו. רגע, לא ראיתי את השאלה. האם זה משהו שלוקחים בחשבון? לא נשמר קשר טוב מול מעסיקים קודמים, או לא, אז תחפשי מישהו שיכול להמליץ עליך, גם אם זה לא לא המנהל הישיר. תחפשי מישהו שעבד איתך, תחפשי מישהו שהיה לקוח שלך, תחפשי מישהו שמכיר אותך מאוד טוב. מודעים הרבה פעמים לזה שהפרידה לא הייתה בטוב, וזה לא צריך כל כך, לדעתי, לא צריך כל כך לחשוש להגיד את זה, אבל כן להביא אנשים שמכירים אותך ועבדו איתך ויכולים לספר עלייך. ואם אין כאלה, אז תחפשי מישהו שמכיר אותך טוב, אפילו לא מהמעסיק הקודם, שעובד באותו ארגון, מישהו שיכול לתווך לכם את הכניסה לארגון החדש, שעובד באותו ארגון ומכיר, חבר של חבר, מישהו שיכול לדבר בעדכם, גם אם זה לא מעסיק קודם. נעצור פה.
תודה רבה.
בלילה, תודה לכולם.
תודה רבה, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים.